טוב, שלום. אנחנו בפרק י"ח, פסוק י"ד. מכל מקום דבר אחד ברור, אחרי הכאת החנית, ויתן שאול את החנית, בפסוק י"א, אז וירא שאול מלפני דוד, כי היה אדון עמו ומעם שאול שר, וזה בעצם הסברנו בפעם הקודמת, שברגע ששאול חתך את הקשר ביניהם עם החנית, אז גם כל מה שהנגינה יכלה לתת, אם כי ניתנת עוד פעם אחת, כל מה שהנגינה יכלה לתת, לא תרם שום דבר. ושהרוח רק יכלה לעבור מדוד לשאול, רק דרך הקשר הנפשי שנוצר ביניהם דרך הנגינה. כך ביארנו את הדברים גם אצל אלישם, ואנחנו ממשיכים בפסוקים ד'. ויהי דוד לכל דבריו מסכים ואדוני עמו, וירא שאול אשר הוא מסכים מאוד ויגר מפניו. וכל ישראל יהודה אוהב את דוד, כי הוא יוצא בבא לפניהם. ויאמר שאול לדוד, הנה גיתי הגדולה מהרה, ואתה אתן לך לאישן, אך יהיה לי לבן חיל להילחם מלחמות אדוני. ושאול אמר, אל תהי יד יבור, הרחיבו יד פלישתים. ויאמר דוד לשאול, מאנוכי ומחיי משפחת אבי בישראל, כי אהיה חתן למלך. ויהי בעת ט' את מירב בת שאול לדוד, והיא ניתנה לאדריאלה מחולתי לאישן. ותאהב מיכל בת שאול את דוד, ויגיד לו שאול וישר הדבר בעיניו. ויאמר שאול את נלה לו, הוציא לו למוקש, וטיבה יד פלישתים. ויאמר שאול לדוד, בשתיים תתחתן בי היום. ויצב את עבדיו, דברו אל דוד בלק לאמור, הנה יחפץ בך המלך וכל עבדיו אהבוך, ואתה יתחתן במלך. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה, ויאמר דוד הנקלה בעיניכם מתחתן במלך ואנוכי נשרש ונקלה. ויגידו עבדי שאול לא לאמור כדברים האלה, דיבר דוד. ויאמר שאול כה דברו לדוד, אין חפץ למלך במואר, כי אם במאה עורלות פלישתים ינקם באויבי המלך. ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלישתים. ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה, וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך ולא מלוא הימים. והיה קום דוד והלך ובאנשה, והלך בפלישתים 200 איש, ויאבא דוד את תורלותיהם, והם עלו למלך להתחתן במלך, ויתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה. היה שאול וידע כי אדמו עם דוד, ומיכל בת שאול הילתו. ויוסף שאול אל עירו מפני דוד עוד, והיא שאול אויב את דוד כל הימים. ויצאו שרי פלישתים, והיא מדי צאתם, שחל דוד מכל עבדי שאול, ועיקר שמו. אנחנו רואים פה שני דברים. קודם כל, חשוב לי להדגיש, אנחנו בדרך כלל מבינים את הפרשה, שהתהליך הנפשי הפועל כאן הוא קנאה. שאול מקנא בדוד שמצליח בעוד שהשם איתו, ולעומת את השם שר מנימו. שאול, כבר דיברנו, נבחר כגיבור המלחמה, ואילו כאן גיבור המלחמה הוא דוד, לוקח ממנו את הכתר הזה, ויש סיבות טובות לשאול לקנא בדוד. אבל המקרא איננו אומר שום דבר על קנאה, המקרא מדבר על יראה. פסוק י"ב, ויראה שאול מפני דוד, כי היה שאימו ממנו שאול שר. פסוק ט"ו, היה שאול אשר הוא מסכים מאוד ויגור מפניו. בהמשך אנחנו מוצאים בפסוק כ"ט, ויוסף שאול לעירו מפני דוד עוד, ויהי שאול אוהב את דוד כל הימים. שלוש פעמים אנחנו מוצאים כאן, לא מצאנו פעם אחת שמדובר על קנאה, למרות שזה האינסטינקט הראשון שלנו בהבנת הפרשה. אבל שלוש פעמים מדובר על יראה או ביגור מתנף. אני חוזר כאן לדבר שכבר הזכרנו אותו, רוח השם ששר המילים שאול, הכוונה רוח הגבורה, ומה שמבעט אותו, אותו היא רוח פחד. זה בא לידי ביטוי גם בפחד מגוליאת, ועכשיו זה בא לידי ביטוי בפחד שבעתיים מדוד. אבל הדבר המרכזי כאן הוא הפחד. כי רוח השם הוא רוח הגבורה שרה מעליו, ואז מה שעוקף אותו זה הפחד. יש יותר גדול בין כשאנחנו מדברים על קנאה לבין כשאנחנו מדברים על פחד. קנאה היא מידה שאדם אמור לדעת ולזהות בה מידה שלילית. ופחד זה יותר מסובך. פחד יכול לנבוע מכל מיני דברים. מי צריכים לזכור את הפסוק פחדו בציון חטאים? לטעמי, לזכור אותו קצת יותר מאשר את הפסוק אשר אדם מפחד תמיד. כן, הגמרא שואלת סתירה בין הפסוק פחדו בציון חטאים ואשר אדם מפחד תמיד. מקום אחד אתה מוצא שהפחד היא מידה שלילית, פחדו בציון חטאים, מקום אחד הפחד הוא מידה חיובית. אשר אדם מפחד תמיד, אשר אדם מפחד תמיד, הכוונה של אדם זהיר תמיד. כשהפחד מביא לזהירות זה טוב. כשהפחד הוא איזשהו מניע סתום ונעלם שמשתלט על האדם, ואז האדם פועל לא מחמת היגיון, אלא מחמת יצרים, גם אם היצר הזה הוא יצר הישרדות, אז הפחד הוא מידה שלילית, מידה שאדם צריך לחנך את עצמו להיגמל ממנו. הפחד מביא לזהירות, כלומר לעבודה שכלית, לשיקול דעת ולכל מה שיש בזה, אז ודאי הוא מידה טובה. כאן את שאול מניע הפחד, וכאמור, החיסרון הגדול של הפחד מול הקנאה, במקרה הזה דובר בשתי מידות שליליות, שאת הקנאה אדם יכול לזרום, קשה מאוד להשתלט על קנאה. אדם מקנא, זו מידה שקשה מאוד 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 להשתלט עליה. זו מידה שאוכלסת בנו כבר מאז היותם מילדים קטנים, והקנאה הראשונה שיש בעולם ושעוברת על כל אדם מקנאת קין והבל. כלומר, שני אחים, שכל אחד רוצה להיות היותר בכיר, היותר חשוב, היותר אהוב במשפחה, דברים שכמעט אי אפשר לדעת. כשאתה מדבר בין שני אחים, ואחר בין שני אחים, זה עובר לחברים, וזה עובר לדברים אחרים. זוהי מידה שמצד אחד קשה להיגמל ממנה, מצד שני אדם יכול לזהות אותה ולדעת שמידה רעה. הפחד לא ככה. זה שהפחד, אדם עלול לזהות אותו עם זהירות. זה לא זהירות, זה פחד. וכשאדם עלול לזהות את הפחד עם זהירות, אז יש לו מה שאנחנו קוראים היום בדברים כלליות, הוראת היתר לכל מיני דבר. הוא פחד. אם הוא פוחד, אז הוא במלחמת הישרדות. אם הוא פוחד, אז השני הוא בגדר רודף. ואם השני הוא בגדר רודף, אז ההמשך, ידוע. יוריין סימן שפ"ח, שפ"ט, שולחן עמוך, יוריין בעוד כל מיני מקומות. דין רודף מתיר לעשות כל מיני דברים שבמצב רגיל הם לא לגיטימיים. אבל כיוון שאדם מרגיש שהרבה תורפים אותו ומרגיש שהוא בהישרדות ומרגיש שהוא בזה, אז הוא יכול להחשוב לעשות, יכול להגיע בקלות על שפיכות דמים. אבל לפני שפיכות דמים זה יכול להגיע לכל מיני דברים אחרים. הבעיה הגדולה, שאדם איננו מזהה את הגבול בין פחד לבין זהירות. דין זהירות יכול להכתיב דין רודף ובצדק. פחד אסור שיכתיב שום דבר. אבל כשהפחד מכתיב, אז אדם עלול לראות בשני רודף, וכמובן הפחד מביא אותו לזה שהוא הופך להיות מנרדף לרודף. תראו התנהגות של כלב. הרבה פעמים, לא תמיד, הרבה פעמים תוקפנות של כלב. זה נובע פשוט סלו בגלל פחד. אלא אינסטינקט של פחד, אז הוא הופך להיות רודף. זה אינסטינקט חייתי, מוכר מאוד, ידוע מאוד, ולפעמים הוא מוצלח, לפעמים לא מוצלח. וכך גם כאן אצל שאול, כשרוח השם שם עליו, ומה שמכתיב אותו זה הפחד, אז הוא מסוגל לעשות כל מיני דברים שהוא יבוא לו. לתת את ביתו למישהו, כשהשאיפה העיקרית שלו, תהיה עדיבות, תהיה פלישתים, כלומר, לתת את ביתו למישהו כדי שתהיה הלבנה. למוחרת, זו גם המטרה שלו כך. זה יביא לידי הטלת חנית, פעם נוספת. פעם הראשונה הטלת החנית, לדוד נתנו הרבבות ולי נתנו האלפים, זה עדיין קנאה. מכאן ואילך זה יהיה פחד והישרדות וכל מיני דברים שהוא מתאר לעצמו בגלל הפחד. וזה דבר שעשו שיח. הפחד הוא כמובן יצרי, אנחנו מכירים מחטא המגלה. יש כל מיני סיבות אבות למה לא להיכנס לארץ. ובעיקר שמלחמה זה באמת דבר שדורש הרבה מאוד מאמץ וגם קורבנו. אז זה לא סיבה שלא להיכנס. אבל כשהופכים את החשש הזה מהכניסה לארץ לאיזה פחד בלתי נשלט, מארץ שכולם ענקים ושכל מה שיש שם זה רק ערים בצורות, כמה ערים בצורות, כמה ענקים הם. אז הכל הופך להיות בלתי אפשרי וניתנה ראש למשהו המצא. אף אחד לא הבטיח שזה יהיה כאן. החששות היו נכונים, אבל להביא את החששות לאיזה מין חומה בצורה דלתיים ובריח של פחד, זה דבר שעושים שיקרה. איזה אפשרות זה קורה. ואי אפשר, בשום פנים ואופן, אי אפשר להפריד בין שני גורמים. בין העובדה שרוח השם שם עמים, ואז באמת באותו איזה רגש פחד. לבין העובדה שהפחד הזה ניזון מכל מיני שיקולים אחרים וזרים. כמו שאמרנו, קנאה וכדומה, שמתורצת על ידי פחד. אבל חשוב לנו להדגיש מה ששאול מודע לו זה הפחד. אם הוא אשם, הוא אשם בזה שהוא טיבל את עצמו לידי כך. הוא יכול היה להסיר מעליו את הרוח הרעה ואמרנו איך. והוא הסיר מעליו את הרוח הכאה, והוא הסיר מעליו את הרוח הטובה על ידי הטלת החנית, והטלת החנית הראשונה הייתה מסיבות של קנאה. אבל הוא יכול היה להשיב אליו את הרוח הטובה, את הרוח השם. באמצעות הקשר עם דוד. הוא החליט ביודעין ליצור איתו קשר. מכאן ואילך הוא נשלט על ידי פחד. הפחד הזה מוזן על ידי קנאה, על ידי כל מיני רגשות שליליים. והוא עכשיו בטוח שהוא מקיים בדוד דין רודף. וזה מוצלח. וקראנו את הפסוקים במערה בעין גדי, שהוא נוכח, כמה הוא בוכה כשהוא נוכח שדוד לא רוצה להרוג אותו. הכוחה זה בלי דוד, ואומר, באמת חטאתי ונאמר היום. באמת, איך חשבתי שאתה רוצה להרוג אותי? וכשהוא נוכח בזה, אז הוא בוכה. והוא משביע את דוד שלא יחריט את זרוע אחריו. הרי הוא צריך להשביע על זה, דוד הוא לא עושה את זה מסיבות פוליטיות. הוא משביע אותו באמת ומכל לב. כיוון שהוא שכנע את עצמו שדוד רוצה לא רק להחליט אותו, להחליט אותו ואת כל בניו ואת כל בני בניו ולא להשאיר כלום. כמו שדברים כאלה מתוארים בספר מלכים. שכשמלך החליף מלך אז החליט לו משתין בקיר ועצור ועזור בישראל, מופיע הדבר הזה כמה פעמים. שמחליט אותו לחלוט. והוא כבר משוכנע. שזה מה שדוד רוצה לעשות. ועל פי זה הוא פועל, כשהוא רודף את דוד. על פי זה הוא פועל, כשעוד מעט הוא יוצא להרוג את דוד, פעם אחר פעם. אבל אנחנו צריכים בכזה מקרה לראות איך אדם הזים את עצמו בכל התחושות השליליות האלה שהביאו את הפחד. ולא רק לדון אותו על פי התחושה האחרונה, שאז היינו מגדירים אותו כאנוס וכמסכן וכעוד כל מיני כאלה דברים. לא. צריכים לדון את האדם לא רק על פי התחושות שלו עכשיו, אלא גם על פי איך הוא הזין את עצמו ואיך הוא הביא את עצמו לידי התחושות שיש לו עכשיו. והיה מצב שהוא יכול היה לגבל מזה. שאנחנו דנים אדם שמיישן סיגריה, ברוך השם כאן בישיבה אני מקווה שאין, שאנחנו דנים אדם שמיישן סיגריה, אי אפשר לדון אותו רק על פי המצב עכשיו שיש לו דחפים שהרבה פעמים קשה מאוד להיגמל מהם כבר, כי הוא כבר מכור. ואם הוא יפסיק, אז זה יביא אותו למצב של חוסר הגיעה למה. שאם לדון אותו, איך הוא יביא את עצמו למצב כזה שהוא הפך להיות מכור לסיגריה? הדברים אמורים מכל שכן בן בנו של כל שכן, ממי שמכור לאלכוהול ומי שמכור לסמים. לא לדון אותו על פי מה שקורה עכשיו, לדון אותו על פי הפעם הראשונה שהוא הביא את עצמו לידי זה. איך זה קרה? איך זה קרה בפעם הראשונה, כשעוד יכול היה לגמול את עצמו יחסית יותר בקלות. עכשיו הוא הביא את עצמו למצב שהוא לא יכול לעשות את זה. הדבר השני שיש כאן, זה פרשיות הנישואים. פרשיות קצת מסובכות ועוד ילוו אותנו, ואנחנו נראה את הפרשיות האלה עכשיו. גם את הפרשיות המאוחרות יותר. ויש לנו בהתחלה פרשת מירב, ואחר כך פרשת מיכל. יש כאן שני פסוקים. שלא מבוארים היטב, אבל במידה רבה, השאלות עליהן מנטרלות זו את זו. כלומר, שיש כאן צרה אחת עם מים וצרה אחת עם אש. אז כשאנחנו מארחים אותן, אז הבעיה נפתרת. ושאול אמר, תהיה דיבו, תהיו יד פשטים, פסוק י"ח. לפני כן, פסוק י"ז, נקרא את כולו. היום השאול לדבי נבי יפתיה גדולה מהרה ואתה אתן לך אישה אחרי אלי לבן חי ללכים לחמות עולהם שאול אמר תהיה דיבו אותי ויד פשטים. היום לדבי נשאול מי אנוכי מחיי משפחת אבי בישראל כי איך אתה נמצא. לאן הפסוק הזה ממשיך? הרי בסופו של דבר הוא כן הופך להיות חתן של המלך. אז הוא אומר איזה ביטוי, אבל הביטוי הזה או שנאמר לשם הנימוס או שנאמר כי אב האמינה אני לא ראוי. הפסוק הזה לא ממשיך לשום מקום, אז בשמה הוא נכתב. מצד שני, רואים משהו מדברים, נהי ותהיה גדולה מהרה ואתה יתן לך לאישה. והיא בתת, בעת תת את מהרה ואת שאול לדוד, והיא ניתנה להדריה למחולתי לאישה. אז מה קורה שם עם שאול? מה, הוא לא יודע מה קורה עם הבת שלו? הוא בא לתת אותה לדוד, אבל היא כבר ניתנה להדריה למחולתי, אז איך הוא בא לתת אותה לדוד? נתנה לאדריאל, אז הוא בא לתת אותה לדוד, ואז היא חוסקת לאדריאל. מה קרה? אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את סדר הפסוקים קצת, טיפה, ולומר ששאול התכוון לתת את מירב לדוד. שוב, כמו זה נראה בהמשך, הוא אומר, תהיה ידי ואותי ויד פשטים, התכוון לתת את מירב לדוד ולהפוך אותה תוך זמן קצר לאלמנה. דוד סרב, לא ראה את עצמו ראוי לשאת את בת המלך. ואז היא ניתנה לאדריאל המחולתי. עד ששכנו את דוד ועד שהוא הסכים, היא כבר הייתה תפוסה. יתר על כן, יכול להיות שתוכנית לתת אותה לאדריאל המחולתי הייתה כבר קודם. כשהוא עושה את החשבון, אני אתן אותה לאדריאל המחולתי, אבל לא היום, עוד חודשיים. בינתיים אני אתן אותה לדוד, הוא ימות, ואז אני אתן אותה לאדריאל. אבל דוד ייסס וסרב ולא מתאים וכו', בינתיים היא כבר ניתנה לאדריאל, עד שדוד יתלבט כן או לא או לא או כן, והיא ניתנה לאדריאל המחולתי לאישה, ואז נאמר, ותאהב מיכל בת שאול לדוד, ויגידו לשאול באישה הדבר בינם. ויום השאול אתננה לא הוציא לו למוקש, שאין בו יד פשטים. כלומר, אם את מהב הוא נתן מלכתחילה בהר כורחו, כיוון שהוא הבטיח אותה למי שיקה את גוליית, הרי במיכל כל הרעיון מצחן בעיניו, כדי שתהיה לו למוקש, שאין בו יד פשטים. ויום השאול לדוד, משתג מתחתן דרך. ואז הוא אומר, הנה חפץ בך המלך, כל עבודה ויבוך, התחתן במלך. ואז הוא אומר, דוד, אני קלה ואיניכם מתחתן במלך ואנוכי ישרש ונקלה. כלומר, שוב, הוא עדיין מהסס, וההיסוס שלו מתחזק, כיוון שמעיריו כבר ניתנה לאדריאל המחולתי. ויגיד עובדי שהוא לא אמור כדברים האלה דיבר דוד, כלומר, יש פה איזה היסוס, אבל כאן, בעוד שבמקרה הקודם, מי שהיה אמור להיות התובע של האישה, זה דוד, ושאול עשה את זה בעל כוחו, ומהר מהר כשדוד היסס, היא ניתנה לאדריאל המחולתי, הרי כאן שאול כבר תפס כיוון, ורוצה להרוג את דוד בדרך הזאת, וזה מתחזק אצלו. ועכשיו, למרות שדוד אומר, אנוכי איש רש ומקלה, ויגידו עבדי שאול לא לאמור כדברים האלה, עדיין שאול אומר, לא, לא, אני רוצה שאתה תישא אותה, אבל תביא לי אותה במאה אורות פשתים, להינקם באויבי המלך. שאול חשב להפיל את דוד ביד פשתים. תגידו עבדי דוד את הדברים האלה, כלומר, הציעו לו את הדברים כשכר, כאן הוא הסכים. וישר אמר בן דוד להתחתן במלך, ולא אמרו לו ימים, ולוקח את האנשים שלו בערך בפשתים 200 איש, ויבא דוד את עורלותיהם, וימלאו למלך להתחתן במלך, וידע לא שאול את מיכל ביתו לאישה. וירא שאול וידע כי אמר עם דוד, ומיכל בת שאול היבתו, הוא קיווה שהם לא התחתנו, שהוא ימות עוד קודם, וכאן קראו לו שני דברים, שתי תאונות קראו לשאול, קודם כל שדוד שרד את המאבק הזה חי, והדבר השני, שמיכל באמת רצתה להינשא לדוד, ומיכל בת שאול אהבה. ואז הוא נותן לו אותה בעל כוחו. כמה דברים על הנישואים עם מיכל. כמובן, אם אפשר שלא לראות את זה יחד, אנחנו נבחון את הפרשה ההיא בהרחבה, אבל לא כאן. אבל בינתיים בואו נסתכל בפרק ו'. עדיין לא, אין, פסוק האחרון של פרק כ"ה. ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד לפלטי בן לאיש אשר מגלים. שוב קודם כל על המקומות. אדריאל המחולתי, כולנו יודעים איך נמצאת מחולה. מי עוד היה ממחולה חוץ מלבד אדריאל? מה? אלישע, אלישע הנביא, כן. ואת אלישע בן שפט, מאבל מחולה, תמשך לנביא תחתיך, אבל מחולה או משום מחולה, ידוע לנו פחות או יותר איפה הוא מוכר מהיישוב. גלים, נקראת בשם אחר, אולי קצת יותר ידוע. מה? בת גלים. כן. צהליך הולך בת גלים, הקשיב אלישע, נהיה ענתות, זה יישוב שמופיע במסע של סנחריב, שעולה מצפון מזרח לכיוון ירושלים. על פי המקומות שם ועל פי הקשר, לא קשה לראות את זה, אחד זה נמצא. תפתרו בלמוד שהיה בסוף פרק י'. פסוק כ"ח. בעל עיית, עיית זאת כמובן העי, שנמצאת בין בית אל לבין יריחו, יותר קרוב לבית אל, עבר במגרון, מוכר לנו קצת יותר לרדת דרומה, נמצא היום די ממערב ליישוב מגרון של היום, למכמס יפקיד כליו, שוב מכמס, אני מקווה שמוכרת, נמצאת על הכביש, שיוצא מכביש 60, כלומר מתפצל מהכביש שנוסע לכיוון עופרה, שילה, שכם, ליד הצומת לתל ציון ואביר יעקב, כן, שם פסגות, מגרון היום, כן, שם מתפצל הכביש מזרחה, לכיוון בקעת הירדן, כוכב השחר, ובדרך נמצא היישוב מכמס, מכמס המקראית יותר קרובה למוכרוס הערבית, כלומר שנמצאת יותר מערבה ממכמס שלנו היום. למכמס יפקיד כליו. עברו מעברה, גבע המלון לנו, כן? מעברה זה גם כן, זה איך שאומרים שם את המצוקים, גבע נמצאת שם ג'אבה, היום לא עוד אבא שלנו, אלא הגבע שנמצאת על הכביש ההוא, חדה הרמה, זה כבר מזוהה ביישוב עירם, כלומר מצפון מנווה יעקב, גבעת שאול נאסר, גבעת שאול והיום במערב פסקת זאב, מקום שנמצא המון של חוסם, צהלי קולך, בת גלים, הקשיבילי שאני הענתות. כלומר, כל הישובים האלה נמצאים מצפון מזרח לירושלים, ומשם בא פלטים אליי, זה עוד יעסיק אותנו הרבה. לא עד פסח, אבל יעסיק אותנו הרבה בהמשך. אם כן, פלטי בלייש מגיע משם, אנחנו רוצים גם שהוא אמנם בגלים, אבל אביו כנראה נמצא בלייש, בלייש נמצאת ליד גלים. אגב, אני מאוד אוהב את משחק המילים, איך בת גלים הפכה להיות שכונה בחיפה. מבת גלים שמצפון לירושלים, איך היא הפכה להיות שכונה בחיפה? כלומר, המילה גל, שמשמשת בשני תפקידים, אחד כמובן יהיה חורבות, והשני גל של ים. כן, אז ככה, בת גלים. שליד ירושלים הופך להיות בת גלים על חוף ים חיפה. אבל שוב, איזה שם עובר מצפון מוזרה כזאת, שם מקראי עובר למקום שהוא לא שייך, כמו אפרת, שיהיו לי בריאים. כל הזמן צעקתי להם, אפרתה, 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 ואל תעשו לי לאפרתה, אבל עשו לי לאפרתה. טוב. מכל מקום לעניין שלנו, קורה כאן דבר דומה למה שקרה למירב. גם הסיפור במירב אינם סיפור חלק. מעביר אותנו לשמואל ב' פרק כ"א, אבל לא נעסוק בזה עכשיו, בחמשת בני מיכל בת שאול אשר ילדה לאדריאל המחולתי, על מה בדיוק מדובר שם. אבל אנחנו רואים שהסיפור עם מיכל דומה במשהו לסיפור במירב. כלומר, אם מלכתחילה ניתנה לדוד, הוא בסופו של דבר ניתנה למישהו אחר. כמובן, עם הבדל גדול. אצל מירב זה קרה לפני שדוד לקח אותה, כשדוד סרב לקחת אותה, בגלל שלא ראה את עצמו ראוי. ואילו אצל מיכל זה קורה יותר מאוחר, אחרי שדוד כבר לקח את מיכל. והרי דוד יאמר לאבנר, נתנה לי את מיכל בת שאול אשר הרסתי לי במאה עורלות פלישתים. הוא לא רק הרס אותו עם העולות פלישתים, הוא כנראה גם נשא אותה לאישה, ככה עולה, בטח עובדה, שהם חיו ביחד בבית אחד. כלומר, הוא כבר כנס אותה לבית, אנחנו נראה בפרק הבא, וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשמרו ולעמידו בבוקר, ותגיד לדוד, מיכל אשתו, לאמור, מיכל מלא את נפשך לאמור, כלומר, מיכל כבר הייתה אשתו וכבר גרה איתו בבית. וכאן, כמובן, השאלה איך שאול עושה את זה, היא שאלה הרבה יותר מסובכת. איך הוא עושה את זה? על פי מה שנראה לי הפשט, אנחנו נראה בפרקים הבאים. אני רוצה לעמוד כאן על המדרש, כלומר הגמרא במסכת סנהדרין, מתארת את זה במדרש מקומם עד אין קץ, אבל אנחנו נבאר אותו, רגע אני רק אביא את הבעיה. המדרש מדבר, כלומר, לא המדרש, הגמרא, הגמרא בסנהדרין, נתחיל עם המדרש. מדבר כאן על מה שקרה, ויוצא כאן איזושהי מחלוקת הלכתית בין שאול לבין דוד, שבגללה שאול הפקיע מדוד את מיכל. מה השאלה? כן? במה דוד קידש אותה? דוד צריך לקדש אותה. לא שמענו שנתן לה שטר, נסתם גם לא קידש בביאה, כיוון שרב מנגיד אמן ומקדש בביאה. אז מן הסתם קידש אותה בכסף. ואז הגמרא מפלפלת בשאלה, איכן ראינו שהוא נתן לה כסף. אז הגמרא מציעה שהוא לא נותן לה כסף, לא מדובר לה, כנראה היא עדיין נערה, משלם להביאה לשאול. והגמרא מציעה שהוא משלם לשאול את כל הכסף ששאול חייב לו, אתם בוודאי זוכרים שנאמר בגוליאת, והיה איש אשר יכנו יעשרנו המלך עושר רב. ואז הוא מקדש את מיכל בכסף ששאול חייב לו. אחד. ואז איזו בעיה יש לנו כאן? המקדש במי ולא מקודשת, והגמרא רוצה להגיד שזאת הייתה המחלוקת בין שאול לבין דוד. ובכן, עכשיו אנחנו יודעים את כל הסיבה לכל המריבות בין שאול לבין דוד. הם נחלקו במחלוקת רבי מאיר ורבנן, האם מקדש במיל ומקודשת, או מקדש במיל ואינה מקודשת.
זה מיל ואופרוטה,
זה רק בגלל האורות בלשתיה, זה מיל ואופרוטה. לא אנחנו. יש בגמרא שלושה, אתם רוצים? הבאתי לכם. אחר כך מציעה הגמרא שאומרים מקדש במיל ואינה מקודשת. אלא כאן קידש אותה במאה עולות פלישתים. לא במאה, במאתיים. ואז במלך לגור, המלך לגור בשאלה, האם 200 עולות פלישתים שוות פרוטה או לא שוות פרוטה. כן? אם זה ראוי לאכול לחתולים, אני יודע, אם דבר כזה שווה פרוטה או לא שווה פרוטה, זאת הייתה המחלוקת, דוד בא וטען, וזעק חמאס, מה זה יכולת להכיר את זה לחתולים שלך וזה שווה פרוטה, ושאול צעק, אין לי חתולים, ומבחינתי זה לא שווה פרוטה, ודיון מאוד מאוד מעניין בשאלה, מדוע בכלל הופקעה מ... הופקעה מ... דוד. ויש שם דעה שלישית שמפשקת. גם לשאול היו חתולים, על פי הדעה השלישית, ואז ממילא היה באורלות הפלישתים היה שווה פרוטה. רק השאלה, היה כאן גם מלווה וגם פרוטה, ואז השאלה על מה עם גמירות הדת, האם גמירות הדת היא על המלווה או גמירות הדת היא על הפרוטה. תודה רבה. ברור שדבר כזה מקומם מאוד, כן, זה מזעזע, פה להעמיד את כל השאלות בלבו לדמיד. כמה שאלות וגמרא שברב סלדין אבל קשור יותר לסוגיות במסכת קידושין, זה הרי דבר, זה הרי מעשה שלא יעשה. אני אעיר פה הערה, אני לא אסביר איך באמת שאול עשה את זה, אבל אני רק רוצה להעיר פה הערה, והיא על קשרים סגנוניים מאוד 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 ברורים שניתן לגלות בין הפרשה הזאת לבין פרשת דוד ואוריה ובת שבע. הדמיון מאוד ברור, אני לא מדבר על הקרים הסגנונים, שם זה האיש הרש וכאן ואנוכי, איש רש ונקלה, אבל אי אפשר להתעלם מהקשר המאוד מאוד ברור הזה שדוד שולח את אוריה אל המלחמה הקשה כדי שאוריה ימות במלחמה עם בני עמון, כדי שדוד יוכל לשחרר מתחת ידו את בת שבע. זה לא בדיוק נכון, אבל על פניו זה עלול להיראות ככה, ככה אני חושב שדוד עשה את עצמו לכל, אבל לא אגיד בדיוק מה היה שם. מגיע לפרשה שם מדבר. אבל בכל מקום הדבר הזה עולה, וזה בדיוק משהו שהוא עושה כאן לדוד. שמה שם דוד המלך, ואוריה הוא שר הצבא. כאן שאול המלך ודוד הוא שר הצבא. ועולה השאלה, יקבל את האישה או לא יקבל את האישה, ואצל מי תהיה האישה? והוא איש רש, וקורא כאן דברים מאוד מאוד קשים. וכשאנחנו נבחן את סיפור המשל בכבשת הרש, החלט ייתכן. שדוד, שלא זיהה שם את הסיפור שלו, זיהה שם את הסיפור שלו עם שאול. וכשהוא אמר את הכבשה ישלם ארבעתיים, הוא התכוון למה שקרה עם שאול וארבעת בניו. שבזה הוא, כן, זה ישלם ארבעתיים. ואז פתאום נתן קורע את המסכה וחושף בפניו. מה ששאול עולה לך, אתה עוללת לאוריה, ואתה תשלם את הכבשה בעליים. אבל אני אומר את הדברים האלה רק בשביל דבר אחד. מאוד מאוד ברור שם הסוגיה של דוד בן שבע, שבסופו של דבר הדברים מתנקזים שם לאיזשהו דיון הלכתי. כן? היוצא למחלת בן דוד כותב גט כתוב לאשתו, ועוד כל מיני שאלות כאלה. והדבר הזה, אני חושב, שופך כאן אור חשוב מאוד ומעניין. גם הסיפור של היוצא מלחמת בית דוד כותב גט כתוב לאשתו, וגם כל הסיפורים כאן על מלווה ופרוטה. איך הנימוק המרכזי יכול להיות X ואיך ההצדקה לנימוק הזה יכולה להיות מים? וגם צריכים להתגנות. וזה מאוד מאוד מפתה. וזה מאוד מאוד יכול לסגור את האדם בפנים. הוא יכול לחפור עמוקים הלכתיים מתחת האדמה, אפילו בדברים הקשורים לענייני אשת איש, ובלבד להשיג את מפגושו, זה יכול להיות מוצדק יותר וזה יכול להיות מוצדק פחות. יכול להיות שאפשר מוצדק מבחינת ההלכה. מהזמן, זו סיבה להפקיע את מיכל מידי דוד אחרי שהוא חרף את נפשו והביא לך 200 עולות פשתים. נניח שיש בעיה בקידושים מלמיל ופרוטה את דעתי המיל ואת דעתי הפרוט. אז תגיד לו, הוא יביא פרוטה בקדש. יש הרי לא רק ההלכה הכתובה, יש גם היושר הבסיסי שאמור להיות קיים אצל כל אדם. וזה מאוד בולט בסיפור של דוד ואוריה, אבל אנחנו ניגע בזה. זה את השם שנגיע בזה. מה אומר היושב הבסיסי? נכון, הוא כתב להגיד חיתות, ולמרות זאת נתן הנביא אומר, את אוריה הכיתי הגיד הבחרת, ואת אשתו לקחת לך לאישה. בעצם נתן זאת אשת איש. בגלל שנתן מסתכל על זה בעיניים נבואיות ולא בעיניים הלכתיות. מה כתוב בתורה? בואו נגיד, אם ללכת עד הסוף, זה בפי פשוטו של מקרא, יש לפסול את הגט של אוריה. מדוע יש לפסול את הגט של אוריה? דיברנו, זה אין פה אף אחד מיני לשבויות הגיטי. אין פה פה אף אחד. דוד, אתה, נו.
רק
בבחוק. רק בבחוק, לא הייתה תגיד. מה?
נוסף.
לא, למה נתנו נוסף?
חיים ביתו ויצר הייתה לי
איתכם. מה?
חיים ביתו
ויצר הייתה לי איתכם. נו, אז אם הוא נתן לגט, אז
בסדר. לא, לא יצר הייתה לי איתכם.
אז תמיד יצר הייתה, זה עכשיו מה שאולי לקרות. והיה, אם לא תצחן בעיניו, כמעט דבר לבד דבר וכתב לה ספק חיתות. ספק חיתות על פי פשוטו של מקרא, ניתן כשאדם שונא את אשתו, ולא כשאדם נותן לגט כשהוא אוהב אותו. אבל יוצא לי מלחמת גט, מלחמת בית דוד כותב גט כתוב לאשתו, הוא נותן שם לאשתו גט בגלל שהוא דואג לה לא אוהב אותו. אז אם הוא נשאר חי, אז יש מקום לסוף לגט הזה. אני רק אומר, אני רוצה להסתכל על גט מבחינה נבואית. אתה יכול כשמישהו הלך ומרוב דאגה לאשתו נתן לגט כדי לחזור עליה אחרי המלחמה, אתה יכול להגיד עליה שקנויה? אמרת הלכה כן, אבל איזה פרצוף יש להלכה כזאת, שזה עומד לבד. ונדמה לי שחז"ל, שרוצים להפליט את הדבר הזה, מביאים את הסיפור המקביל, בדיוק את זה שאול בעצם דוד כאן, ואומרים לדוד, תשמע, מבחינה הלכתית זה היה בסדר. מלווה ופרוטה, חזי אלה שאול ראי, לא חזי אלה שאול ראי, מבחינה הלכתית זה שהתקיעו ראי את האישה ראי אבשר. שוב, זה ברור לי שזה שיח דמיינו. הסיבה ששאול עשה איתי סיבה אחרת, אבל הנימוק ההלכתי שלו, בהחלט יכול היה להיות מה שחז"ל אומרים. מה הסיבה ששאול עשה את זה, אנחנו צריכים לראות. אבל זה לא עכשיו. טוב, הדבר האחרון שתזכיר כאן, לפני שאנחנו עוברים לפרק ט', זה 100 עולות פשתים ו-200 עולות פשתים. ושוב, אני מזכיר את מה שדיברנו כבר במלחמה עם גוליית ובחשיפת העולה. ומזכיר לכם את בנות הערלים, וגם אצל שבשון, הענדה לבנות עמי גדה, הולך לקחת לך אישה מבנות הפשטים הערלים האלה. והמאבק היה מאבק אידיאולוגי גדול מאוד, שבא לידי ביטוי במילה ובעולם. פלישתים בזו ליהודים כאילו ממולים, יהודים בזו לפלישתים כאילו ערלים. לא נוכל לתת את אחותינו לאיש אשר לא עולה. תנאה אומנם על הארכיבי, אבל אנחנו מכירים את הפסוקים גם בספר דברים, לאיזה פסוק כוונתי? והאבים היושבים בחצרים עד עזה, האבים הם החביבים. תסתכלו ברמב"ן שם, תחלף, כן? האבים היושבים בחצרים עד עזה, יש קשר בין החביבים לבין הפלישתים. אבל אני מזכיר כאן שכפתורים יוצאים כפתור ישבידו וישבו תחתם, והמאבק הזה על העולה ועל המילה מוכר לנו היטב גם מהתקופה ההליניסטית, מתקופת ההתייוונות. יהודים שרצו להתייוון משכו בעולתם, שם היה עלה, שם צחקו עליהם. וכאן במקביל במסגרת הריגתם, והעדות על הריגתם הוא מבקש את עורלותיהם, וכך הוא ידע שבית שורך 200 איש. טוב, נמשיך לפרק י"ט. וידבר שאול ליונתן בנו ולעבדיו להעמיד את דוד, ויונתן בן שאול חפץ בדוד מאוד. ויגד יונתן לדוד לאמור, ובקש שאול אבי להעמידך ועדי שם אליו הבוקר, וישבת בסתר ונחבאתו. ואני אצא ועמדתי ליד אבי בשדה אשר אתה שם, ואני אדבר בך אל אבי, וראיתי מה והגדתי לך. ידבר יונתן בדוד טוב אל שאול אבי, ויאמר אליו ויחטא המלך בעבדו בדוד, כי לא חטא לך, וכי מעשיו טוב לך מאוד. נזכיר לכם מה שדיברנו בשיעור הקודם, נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים, זוכרים? כן. כמה אנשים גרמו שנאה בעיקר שאול בהלכה ודוד בריבותיו, כמה הם גרמו שנאה בין שאול לדוד, כמה יונתן מנסה לתווך ולהביא אהבה בין שאול לבין דוד. ויעשה מנפשו בכפו ויחת הפלישתי, ויעשה אדוני שאול לגורל לכל ישראל, ראית ותשמח, ולמה אתה כתב בדם נקי להביא את דוד חיל. וישמע שאול בכל יונתן, וישמע שאול חי אדוני מימן. ונשכנע אותו. מה שאומר שעומד אצל שאול זה היה יותר פחדים ברגע שהגיעו אותו מהפחד. אז הוא אמר, הכל בסדר. ויקרא יונתן את דוד, ויגידו יונתן כל הדברים האלה. ויביא יונתן את דוד אל שאול, ויהי לפניו כאבו שלשום. ואתה עושה חמש גמל יום, ויצא דוד, וילך עם הפלישתים, וילך בהם הכדורה, ואין לו שום פניו. ותהי רוח אדוני על שאול, והוא בביתו יושב, וחליטו בידו, ודוד מגן ביד. אבל כבר רוח טובה לא שבה את שאול, זה כבר חלק מהטקס, הוא חזר. ובקש שאול לעבוד בחנית דוד בקיר, ויחתך בשאול ויחתך חנית בקיר, ודוד נס וימלט בלילה. שוב, אחרי שדוד מכה מכה גדולה בפלישתים, שאול פוחד, אולי הוא רוצה להרוג גם אותי, כדי לרשת אותי, הוא מרגיש שהמלוכה מכה לו. מי יודע מה הוא חושב, הוא רואה את דוד מנגן, אבל אתם יודעים, אדם שפוחד, מה הוא רואה בנגינה, איזה נגינה הוא שומע? מה הוא מבחין דרך הצלילים? איך הוא רואה דוד עם הכינור, והוא פתאום רואה את היד של דוד זז, והוא בטוח, הנה עכשיו הוא מוציא את החרב מתחת מותניו ורוצה לדקור אותי. וטרח, מכה אותו בחנית, דוד זז וניצל מן החנית. ואי להרשום מלכים אל בית דוד לשמורו ולמיתו בבוקר. ותגיד לדוד מיכל אשתו לאמור, מיכל ילד נפשך הלילה מחר אתה מומת. ותורד מיכל לדוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט. הזכיר לנו כמובן את מרגלי יהושע, נדבר עוד על המשמעות. ותיקר מיכל את התרפים, ותשם על המיטה, ותשם את כביר העיזים, שם על מרעשותיו, ותכס לו בעבית. ויש לך שאול מלכה לקחת דוד ותומר חולב, כדי שדוד יספיק לברוח. ויש לך שאול מלכים לראות את דוד לאמור, אבל לא עבור אליי במיטה לעמיתו, ויבוא המלכים מן התרפים על המיטה, וכביר העיזים מרעשותיו. ויאמר שאול אל מיכל, למה ככה רימיתי? ותשלחי את אבי וימלט ותאמר מיכל לשאול, הוא אמר אליי, שלחי לי למה רימיתך. ודוד ברר וימלט ויבוא שמואל הרמת, ויבוא את כל אשר יעשה לשאול, וילך הוא ושמואל וישבו בניות. ובכן, גם מיכל, גם יונתן, שניהם בעד דוד, אבל שאול, כמו שאנחנו רואים, כל הזמן חושש, ורוצה להרוג אותו, וכשדוד בורח, אני אומר, זה שהוא ברח, סימן שהוא זומם נגדי משהו ושולח לעמידו. כן.
איזה סיבה יש
למיכל
לשקר לשאול?
רגע, מה קרה? אנחנו כאן, לא יודעים שאתה פתח. ובכן, מיכל ממלטת אותו, שוב, משמעות המילות הזה, אנחנו נוכל לדבר רק מאוחר יותר, בעצם רק בספר שמואל ב'. אבל גם היא אוהבת את דוד, וכאן ממש אנחנו רואים את הפסוקים, על כן תעזוב אישה את אביה, ודבקה בבעלה, והיו לבשר אחד. כלומר, בתורה כמובן, כן יעזוב איש, תביא בדימו. וכאן היא מעדיפה את דוד, מה גם שדוד גם צודק. זה מה שהיא עושה. ומסבר אותו עם התרפים. ותעשה למיטה וקריאה איתי, שים שם אמרה שותה ולך סובר בבקט. כבר דיברנו על זה ונזכיר כאן בקצרה את, גם את כביר העיזים, אולי כבד העיזים. אם תאר עצמי שהרב אמנון כתב איזה סיפור, לא קראתי, אבל זה תאר עצמי שכתב איזה סיפור. שמעתי ממנו פעם את הרעיון שכביר העיזים זה כבד העיזים, הוא ביקש ממני אז להביא לו דוגמות שרש מתחלף בדלת, והבאתי לו הרבה דוגמות, כן, שרש מתחלף בדלת. באמת, וזה מסתדר מאוד. ומה זה כביר עיזים? כן, כבד עיזים, וכשיש כבד עיזים יש שרפים. אז אי אפשר, וכבר דיברנו על זה, שלא להיזכר בפסוקים בספר חזקאל, כי עמד מלך בבל על אם הדרך, קלקל בחיצים, שאל בטרפים, ראה בכבד, שהוא מנחש באיזו דרך ללכת. האם ללכת מצומת הדרכים ויד רבות גלעד, האם ללכת לכיוון ארץ ישראל, לירושלים, או ללכת להמשיך על דרך המלך ולכבוש את בני עמון. והוא שואל את כל המנחשים שלו, אין לי ספק שזה בסיס האגדה בחז"ל על נירון קיסר, שגם כן יורך חיצים לכל הכיוונים וכולם נופלים לו לכיוון ירושלים. מוכר לכם נמצא באגדות החורבן, אבל זה נאמר במפורש אצל נבוכדנצר. ואנחנו מדברים פה על כלי ניחוש. וכאן כמובן עולה השאלה, כפי ששואל אותה ברבנאל, מה להתרפים בבית אדוני ודוד? אבל נשנה קצת את השאלה משאלת הברבנאל, זאת שאלת תירוץ שלו, תירוץ ש... לא יודע. מדי קשה להיטות בפשט המקרא. אז בואו נשאל את השאלה בצורה אחרת, מה להתרפים בבית גבירתנו מיכל, ולא מה להתרפים בבית אדוני ודוד? התרפים האלה היו של מיכל, אני לא יודע אם דוד בכלל ידע על קיומה, כן? אבל מסורת של ניחוש ראינו כבר במשפחה, ודיברנו על זה כבר ביונתן ונערו, ודיברנו על זה כבר בדוד במלחמת מכמס, ודיברנו על זה בקשר לאכילה על הדם, ועוד נדבר על זה כשנדבר על החיצים אצל יונתן. הייתה איזו מסורת של ניחוש שהולכת עוד מבנימין והגביע ומרחל והתרפים, ומשהו קורה כאן. כן? משהו קורה, לכן שהדבר הזה לא נחשב חמור מדי. ולא דובר פה על תרפים שעובדים להם, אלא תרפים שמשמשים לניחוש. אז גם ניחוש אסור, אבל אנחנו יודעים, כל מיני הלכות. נוהגים כל מיני אנשים להקל בדרך זו ובדרך אחרת, כולל כל מיני הניחוש. אבל כמה דרכי האמורי יש אצל יהודים, זה לא להאמין. כמה יהודים עוברים על כל מיני דרכי אמונים, אמורים בכל מיני ניחושים ומזלות ואלה דברים מהסוגרים. זה גם כן היה אחד סוג אלוהים שדברו רוח ומחפר המון. ומהדברים האלה היא גילמה את דוד כאילו שוכב. כבד העיזים נתן איזשהו ריח של בעל חיים, כלומר של אדם במקרה הזה, הכביר, נראה כמו מישהו שם שערות וכדומה, שם עם זה כאילו מישהו שוכב שם. וכיסתה את הכל בבגד, והייתה תחושה שהוא חולה, ואז כשהוא שולח את המלאכים, מתברר לו שהיא רימתה אותו. היום שאומר לי מיכל, למה ככה רימיתם? ואת שלחי את ליבי וימלא את אדם מיכל שאומר, אמר לי שלחי מילה להמיתך. כלומר, כאן אני רוצה שנשים לב, מיכל רימתה פעמיים. פעם אחת רימתה כשהצילה את דוד, פעם שנייה רימתה כשהיא הסבירה למה רימתה. הרמאות הראשונה, אין ספק שאנחנו בעד מיכל, כן? פשוט, ונדמה לי, אין צורך להסביר, נכון? כן? רימתה את שאול כדי שהוא לא יתפוס את דוד. כדי שדוד יספיק לברוח. שוב, לא יכול שלא להזכיר את רחב הזונה, נכון? היא לא רק שילחה אותם בחבל ביד החלום, כמו שמיכל שילחה את דוד, אלא היא גם, אמרה על הרודפים, רדפו מהר אחריהם, כי תשיגום, בעוד שהיא שלחה את המרגלים לאן, ואתה אומר להם, ההר הלכו, ונחבטם שם שלושת ימים. כן, והרודפים כמובן יוצאים מיריחו, מזרחה, לכיוון הירדן. אבל לרחב שלחה את המרגלים, מערבה, לכיוון שם דוק וקרנטל. אתם יודעים מה אני מקווה? כלומר, לכיוון המצוק העתיקים שם כלפי הערים, הערים של רמת בנימין. וכמו שהיא רימתה, גם היא רימתה, ואת הדמיון הזה הוא עוד יעסיק אותנו הרבה, אבל לא כרגע. אולי אמר עליו כמה מילים גם כרגע, כדי שתבינו לפחות למה אני רומז, אבל אני רוצה לפני כן לגוע במשהו אחר, לא יודע אם מספיק. אני מעדיף את המשהו האחר. אני רוצה לשאול את השאלה על הרמאות השנייה. הוא אמר אליי, שלחי לי למה עמיתך. מיכל פחדה משאול. אני לא מעריך ששאול היה הורג אותה על כך שהיא הבריחה את זה. אחרי הכל הייתה ביטו. אבל לא היה נעים ממנו. שהיא רימתה את אביה. כדי להציל את בעלה.
הוא מוכן גם להרוג את הבן שלו
בסיטואציה אחרת. לא, תעזוב, היה שם איזשהו רגע מסוים. עובדה שהוא המשיך לחיות איתו, ואני מבקש עוד פעם לזכור פסוק שדיברנו עליו בפעם הקודמת. שאול ויונתן הנאהבים והנאהבים בחייהם ובמותם לא נפעל. היו גם בחייהם, היו נאהבים רעים. אני לא חושב שאול שיקרין להרוג את הבן, היה איזשהו רגע מסוים שאתה בא. עוד נעגל גם את הרגע הוא, כשנגש. אבל לעניין שלנו, אני יכול להבין שלא היה לה נעים. אז כאן אפשר כבר להתחיל לפלפל בהלכות לשון הרע, אם בגלל שלא היה לה נעים משאול, היה מותר לה להגיד על דוד משהו שדוד לא אמר. הוא אמר אליי, שלחי לי, למה עמיתך? מה? בוודאי, נכון. קודם כל, כאן יש כבר סיבה אמיתית לשאול להתייחס את דוד כאל גנגסטר, ואנחנו נראה את זה בהמשך, שכל היחס שלו כלפי דוד משודרג, כמובן מאוד מאוד לחומרה. אם עד עכשיו זה היה ושכנעו אותו, ופה ושם, וחי השם יומד, ופה ובחשאי, ופה הוא רק הטיל את החנית, ופה רק פה ורק שם. הרי מכאן ואילך כל הדבר הזה משתנה לחלוטין. ומתחילה מלחמה גלויה כששאול מסוגל לקחת 3,000 איש מישראל כדי לרדוף אחרי דוד. זה לא משהו בלילה, תביאו לי אותו ועוד כל מיני דברים כאלה עם בושה ובזה. מכאן ואילך זאת מלחמת עולם ששאול מלמד, ששאול עורך נגד דוד. אבל יותר מזה, ואני מחפש הערה נוספת, הוא מבחינתי חשובה יותר. כלומר, שתי הערות חשובות. נראה לי שזה פשר ושאול, מה שקראנו מקודם הפסוק, נקרא אותו שוב, כי אני רואה ששכחתם, ושאול נתן את מיכל ביתו אשת דוד לפלטי בן לאיש אשר מגלים. בואו נעזוב רגע את הגמרא בסנהדרין, ובואו נדבר בצורה פשוטה. שאול עשה פה משהו שמקביל לדין אבקינו. רבנן לקידוש ממנו, הפקעה על ידי פייטית של הקידוש. כמובן, זה לא סתם אבקינו, אלא זה אפילו הופך למפרע. ואפשר תמיד לדבר בקידושין, זה תמיד פלפול גדול. איך לעשות את זה, אבל לכאורה ניתן תמיד לדבר בקידושין, אני מכך טעות. שאלו לנו, מה קורה? אישה נישאת לבעל, ותוך 24 שעות מתברר שהבעל הזה הוא בן אדם עצבני וקנטרן ואלים וכו'. יצחק הייתה היא לא צחק. אנחנו מסכים היום שצחק הייתה, נכון הלאה, ניקח לנו. יש דילים אספור, בעיקר במחנה אפרים, בשאלה מה מגדיר דבר כניקח טעות, ומה אני רואה כדבר שנוכחתי בו עכשיו, שהוא יליד השעה, הוא יליד הזמן, וממילא בזמן הקידושין ובזמן הקניין זה היה קיים, ועכשיו זה כבר משהו חדש. הרי יש לנו משנה מפורשות בסקטובות, אבל היו במומים. שאם אדם מגלה מומים באשתו שלא ידע אותם קודם, זו יסבה להכריז ומכך טעות ולהפקיע את הקידושין בלי שום גט. ואותו דבר להפך, אם מגלה בו מומים. מומים מסוימים. כאן זה נמצא, אין שם על הגבול, אבל אני בהחלט יכול להבין ששאול מנהל איזשהו בית דין שגם כן מסכים איתו ואומר הוא מורה למפרע שהבן אדם הזה הוא שם איזה גנגסטר ורוצח. מה, אני אצל אחד כזה שמאיים על הבית, על הבת שלי ברצח, אני אשב אצלו את הבת שלי? המצב נורמלי היום היינו אומרים, הוא רוצה לקבוע ממנו גט. אבל אפשר בהחלט עכשיו לדון בדיון הלכתי לעניות טעמי, סליחה שאני אומר, הרבה יותר רציני מהדין על מעולות פשטים חסו לשום או אם שבת פרוטה או לא שבת פרוטה. אפשר לדון בדיון הרבה יותר רציני בשאלה האם עצם הנישואים של דוד ומיכל יש בהם ייקח טעות בגלל שאני לא חשבתי שאני מוסר אותה בידיים שהוא רוצח. תראי, אבל מפורש, תחילי למה מפורש. לוקח אותה, נותן אותה לפרטים אליי. ושוב, כנראה נערה צעירה, לפחות אם מערכת הקידושין מתנהלת כאן בין שאול לבין דוד, אז אנחנו צריכים להניח שהיא נערה צעירה. לוקח אותה, נותן אותה לפרטים, ואומר זה. מה קורה אצל פרטים? נדון כשנדבר על פרטים. אבל לעניין שלנו, מה שמיכל עשתה פה, ודבר שאינו ראוי כלל. וכאן אני נותן, ואמרתי שאני אתן פירוש נוסף. ונפלאה, צר לי עליך, אחי יונתן, נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים. נפלאה אהבתך לי מאהבת מיכל. יונתן היה מוכן למסור נפשי. הוא הגיע עד זה שאביו הטיל עליו תחת. שהוא בא להמליץ ולומר דברים טובים על דוד. מיכל, ברגע שהייתה במצוקה בין אבא שאול לבין הבעל דוד, אז היא סיפרה סיפורים שהביאו, כנראה בשוגג, אבל בכל אופן זה אחריותה להגבהת המחיצה בין שאול לדוד עד למחיצה שכמעט אי אפשר להפיל. מכאן ואילך שאול רודף אחרי דוד עם 3,000 איש, מכאן ואילך דוד מוכרז בכל ההלכה כמורד במלכות, מכאן ואילך יהרגו את נוביר הכהנים בגלל שלא הסגירו את הרוצח הפוטנציאלי הזה דוד שרצה כבר להרוג את ביתו של שאול וכל שכן את שאול עצמו וכל שכן וכל שכן וכל שכן ולאן אנחנו מגיעים? אנחנו מגיעים למעלה, לא רגע.